الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, ט"ז במרחשוון תשפ"ד, מסכת קידושין, דף ע"ט. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו, מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים ולומדים לישועת עמך בית ישראל, בכל מקום שהם, לרפואת כל הפצועים והחולים, ולהבדיל בין חיים לחיים, לעילוי נשמתם של הקדושים והתאורים שחרפו נפשם ויצאו לעזרת השם בגיבורים, ולעילוי נשמתם של אלו שנשחטו ונטבחו ונרצחו על קידוש השם. ארץ אל תחסי דמם, כל נקמות השם, כל נקמות הופיע. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם במקום נקמת דם עבדיו השפוך. היום הזה בשנת תפרי צדי ת' היה ליל הבדולח בגרמניה, בו הוצטו 190 בתי כנסת ו-1500 בתי עסק, ונרצחו או גורשו 20,000 יהודים למחנות ריכוז. נזכיר גם חלק מצדיקי וגדולי עם ישראל שעלתה נשמתם הגדולה היום הזה לגנזי מרומים. בשנת 1000 רי צדי ה' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם לבית חזן, ראש ישיבת קהילת קודש עץ חיים מרבני סלוניקי. בשנת תף קוף צדי עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אמרם חסידה בן רבי משה נחום רוזנבוים, ובשנת תף ריש עין עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אהרון לוי בן רבי נוח נפתלי רבינוביץ' האדמור מדמצ'וב בעל צוואת מערל, ובשנת תף ריש צדי זין עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי בן ציון שמואל וידל רפאל בן רבי אברהם קוניקה בעל המאסף, ובשנת תפשין סמך ב' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של מרן הרב שח זצל, רבי אלעזר מנחם מן בן רבי עזריאל שח בעל אבי עזרי וראש ישיבת פונבש, ובשנת תפשין עין זין עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי גבריאל בן רבי שלמה תולידן וראש ישיבת אור ברוך ובעל מצדי גבר. בשנת תשע"ט עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי לוי יצחק בן רבי חנניה יוסף אלפרין בעל מעשה חושב וראש המכון להלכה. בשנת תשע"ט עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי נתן יהודה לייב בן רבי אלמלך מינצברג ראש ישיבת המתמידים. ובשנת תשפ"א עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ישראל ניסן בן רבי דוד משה רוזנבוים האדמור מקרצ'נף קריית גת. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכנה עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש היא רצון מפניך אדוהינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כתב המגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני, 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 סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני. סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני, 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 סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני. תהילים קכ"ף א', שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוינו ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוינו ישמור צדך ובואיך מעתה ועד עולם. פותחים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף עין ח' במסכת קידושין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, כהן גדול שקידש אלמנה ובא עליה, כמה לוקה, והתשובה, 3 פעמים מלקויות, ואם לא גמר בייתו, לוקה 2. שאלה שנייה, כהן שרק קידש את הפסולה לו, או רק בעלה, האם לוקה, והתשובה, אם רק קידש לאבא ילוקה ולרב הלו, ואם רק בעל לכולה אלמה לוקה. שאלה שלישית, מהם השיטות בדין בת גר היא מותרת לכהונה, והתשובה לרבי יהודה אסורה לכהונה, לרב לזר בן יעקב אם נשא ישראלית מותרת לכהונה, ולרבי יוסי אף אם נשא גיורת מותרת לכהונה. שאלה רביעית, מה הלכה למעשה בעניין הזה, והתשובה, הלכה כרבי יוסי, אבל אחר שחרב בית המקדש נהגו הכהנים העלה יתירה לינו כרב לזר בן יעקב, הבא להימלך מורים לו כרב לזר בן יעקב, אבל אם כבר נשא אין מוציאין, הוא כרבי יוסי. שאלה חמישית, מה נדרש לפי חכמים מהמילה יקיר והתשובה, למקרה שצריך אהב להכירו, או כגון שבא עמו מדינת הים, ונפקמינה לנכסים שיפלו לו אחר כך, או כשיהיה גוסס, שאינו יכול להקנותם, כעת. והשאלה האחרונה על דף הענחת הייתה, האם הגוסס יכול להקנות נכסים לאחר, והתשובה לרש"י אינו יכול ולתוספות יכול, ורק שבדרך כלל נבצר ממנו לעשות כן. אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות השלמדו בסייעתא דשמיא הגדולה אתמול בתלמוד תורתנו, דפינו היומי דף הענחת. במסכת קידושין, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע ט"ז במרחשוון תשפ"ד, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף עין ט' במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ח' עמוד ב', מן המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בעמוד הזה, במרכז העמוד משנה פותחת במילים האומר בני זה ממזר אינו נאמן. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשניות הקודמות עסקו בדיני יוחסין, וביניהם בדיני ממזרים. המשנה שלפנינו דנה בנאמנות האב והאם להעיד על בנם שהוא ממזר. אומרת המשנה, אומר על בנו, אדם האומר על בנו, בני זה ממזר, כיוון שנולד מאישה אסורה עליי באיסור כרת, שהדין הוא שהוולד ממזר, אינו נאמן, מפני שהוא קרוב לבנו ופסול להעיד עליו. וכותב הפני יהושע שאב לבדו לא היה נאמן, אף אם היה כשר, שהרי יש צורך בשני עדים כדי לפסול, והחידוש הוא, שאף אם יצטרף עם עד נוסף, לא יהיו נאמנים, כיוון שאב פסול להעיד על בנו. והר"ן פירש שכוונת המשנה שאב אינו נאמן, כיוון שהוא לבדו ועד אחד אינו נאמן, נגד חזקת הכשרות שיש לבן. והטעם שאין עד אחד נאמן בעידות זו, אף שבכל עידות על איסורים עד אחד כשר, כמבואר במסרת גיטין בדף ב' עמוד ב', מבאר המאירי, שיחמירו חכמים בעניין יוחסין שאין עד אחד נאמן. ורבי עקיבא איגר כתב שיוחסין הם כמו דבר שבערבה שצריך לזה דווקא שני עדים כמבואר לאלה בדף נונחת עמוד ב'. והמאירי כתב טעם נוסף לכך שאין אב נאמן משום שאין אדם משים עצמו רשע. וממילא אינו יכול להעיד על עצמו שעשה מעשה איסור ובעל אישה אסורה לו. ממשיכה המשנה ואומרת ולא רק אם האב לבדו אומר כן אלא אפילו אם שניהם האב והאם מודים על העובר שבמאה שבבטן האם שממזרו ולא נתברא ממנו אלא מאיש אחר אינם נאמנים. רבי יהודה חולק ואומר שבשני האופנים הנזכרים במשנה נאמנים, האב נאמן לומר שבנו ממזר. זו המשנה שלנו הראשונה, מתוך שתי המשניות המצויות בדף ע"ח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אפילו שניהם מודים על העובר שבמאה ממזרו אינם נאמנים. שואלת הגמרא מהי ואפילו שניהם מודים, מה החידוש בדין הזה שנאמרה בו הלשון אפילו? הרי כבר מהדין הראשון במשנה למדנו שאב אינו נאמן כיוון שהוא קרוב, ומה החידוש בכך שגם האם אינה נאמנת? משיבה הגמרא לא מבעיה כאמר, התנא שנה את הדינים במשנתנו באופן שהדין הפשוט נאמר תחילה שלא נצרך לאומרו, ואחריו הדין המחודש. כלומר, לא מבעיה לא נצרך לומר דין זה שכאשר איהו, האב, מעיד, הוא אינו נאמן משום דלו כמלי, אין האב יכול לדעת בוודאות אם אשתו נתעברה ממנו או מאחר, ולכן פשוט שאינו נאמן, אלא אפילו היא, האם, דקימלה, שהיא יכולה לדעת בוודאות שהיא תברה מאחר ולא מבעלה, מכל מקום לא מהם, נעינה נאמנת לפסול את בנה, מפני שצריכים דווקא שני עדים כשרים, ככל עדות שבתורה. מבארת הגמרא שיש חידוש נוסף בדין השני של המשנה, ולא מבעיה אין צורך לומר איכה דאית לי חזקה דקשרות, במקום שיש לה בן חזקת כשרות שכבר נולד והוחזק כבלת כשר, דלא מאמני, שהוריו אינם נאמנים לפוסלו אחר כך ולומר שהוא ממזר, כמו שהתבאר בדין הראשון שבמשנה, אלא אפילו כשמעידים על עובר שעדיין לא נולד נמי גם בזה אף דלייטלי חזקה דקשרות אף שאין לה עובר חזקת כשרות שהרי לא נולד עדיין, מכל מקום לא מהם, אין הוריו נאמנים לומר שהוא ממזר. ועוד שנינו במשנה, רבי יהודה אומר נאמנים, מביאה הגמרא ברייתא של דברי רבי יהודה ומבארת את המקור לדינו מן התורה. כדתניא, כפי ששנינו בברייתא שרבי יהודה דרש את הפסוק שנאמר בספר דברים פרק כ"א פסוק י"ז בפרשת ירושת בכור. שם מבואר שבן בכור יורש פי שניים מאחיו, ואין האב רשאי להוריש לבן אחר את חלק הבכורה. נאמר בפסוק כי את הבכור בן השנואה יקיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, ותיבת יקיר מיותרת. ויש לדרוש הכוונה שהאב יקירנו לאחרים יגלה ויקיר את בנו לבית דין שאינם מכירים אותו. והרשב"ם כתב במסכת בבא בתרא בדף קכ"ז שאף כשהוחזק על אחד הבנים האחרים שהוא הבכור, האב נאמן לומר על בן זה שהוא הבכור. מכאן מדרשת פסוק זה אמר רבי יהודה שנאמן אדם לומר על בן אחד מתוך בניו זה בני הבכור, ויטול פי שניים בירושתו. וכשם, כמו שנאמן אדם לומר על אחד מבניו זה בני בכור, כך נאמן אדם כהן לומר על בנו זה בן גרושה, וממילא הוא חלל ופסול לכהונה. וכן נאמן לומר על בנו זה בן חלוצה והוא חלל מדרבנן. אף שמן התורה אין בן חלוצה נחשב כחלל, מכל מקום חכמים גזרו עליו שיהיה דינו כחלל. כמה מבואר במסכת יבמות בדף חף דלת, משום שהוא דומה לבן גרושה שהוא חלל מדאורייתא. ועל חלל דרבנן החמירו שיהיה דינו גם ככהן וגם כישראל. כלומר, שאינו נטמא למיתים ולא נושא את הפסולות לכהונה, כיוון שמן התורה דינו ככהן, אבל אינו אוכל בתרומה ולא משמש ככהן, כיוון שחכמים גזרו שיהיה דינו כחלל, אומר המאירי. והחכמים חולקים על רבי יהודה ואומרים שאדם אינו נאמן לומר על בנו שהוא בן גרושה או בן חלוצה. אבל חכמים מודים לרבי יהודה שנאמן לומר על בנו שהוא בכור. כך אומר רשי. הרשב"ם חולק עליו וסובר שגם בזה חולקים חכמים על רבי יהודה וסוברים שאינו נאמן. מקשה רב נחמן על דברי הברייתא. אמר לרב נחמן בר יצחק לרב אבי שלמה מובן הדבר לרבי יהודה היינו דכתיב בתורה נאמר יקיר שפסוק זה בא ללמדנו שאדם נאמן לומר על בנו שהוא בן גרושה או בן חלוצה. אלא לרבנן שסוברים שאינו נאמן לומר על בנו שהוא בן גרושה או בן חלוצה. קשה יקיר למה לי מדוע הוא צריכה התורה לכתוב תיבת יקיר. מתרץ את הגמרא שחכמים דורשים מהמילה יקיר שנאמן האב לעניין בכור באופן שצריך הקירה, שצריך הבכור שיקירו לאחרים, וכגון שבא הבכור מבדינת הים ולא היה מוחזק עד עתה כבכור, שבזה מודים חכמים שנאמן האב לומר שהוא בכור. שואלת הגמרא למה היא הלכתה לעניין איזו הלכה נאמר שהאב נאמן לומר על בנו שהוא בכור. אם לעניין לתת לו פי שניים בירושתו כדין בכור, הרי פשיטה פשוט שהוא נאמן, ולמה לקרא מדוע יש צורך בפסוק לחדש זאת? וטעם נאמנותו כיוון שמיגו מתוך דיבה היא מיתווה למתנה, שאם ירצה לתת לו אפילו את כל נכסיו במתנה ולא בתורת ירושה, מי לא יאהב אלי? וכי לא יוכל לתת לו, וכיוון שבידו לעשות זאת נאמן, אף לתת לו אותם על ידי אמירתו שהוא בכור ויטול פי שניים בירושתו, ולכן לא הייתה צריכה התורה לפרש את הדין הזה. אז אם כן חוזרת השאלה לעניין איזה הלכה נאמר שאב נאמן לומר על בנו שהוא בכור. משיבה הגמרא לימוד מהמילה יקיר זה בנכסים שנפלו בירושה לאב, ולאחר מכן לאחר שכבר העיד על בנו שהוא בכור, שבשעת הכרת הבכור לא היו בידו ולא היה כוח ביד האב לתת לו נכסים אלו במתנה, שהרי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ובשעה שנפלו הנכסים לרשות האב היה אב במדינת הים ואינו יכול להקנות לו אותם, ולכן הוא אומר זאת קודם שילך למדינת הים, כדי שאף נכסים שיפלו לו לאחר זמן ייטול בהם הבכור פי שניים. כלפי האופן הזה לומדים מהמילה יקיר שאדם נאמן לומר על בן מסוים שהוא בכור וירש פי שניים גם מנכסים שיבואו לידו לאחר אמירה זו. שואלת הגמרא ולרבי מאיר דאמר לאל בדף סמך ג' עמוד א' שאדם מקנה דבר שעדיין לא בא לעולם, יקיר למה לי? מה הוא ידרוש מן המילה יקיר? שהרי אין שום חידוש בנאמנות האב כיוון שהוא יכול להקנות לבן הזה גם נכסים שעדיין לא באו לרשותו ושייך אצלו המיגו אף לגבי הנכסים הללו, ואיך הוא ידרוש את הפסוק? משיבה הגמרא שרבי מאיר ילמד מהפסוק שנאמנות האב לומר שבן זה הוא הבכור מועילה באופן שנפלו לו לאב נכסים כשהוא גוסס, והחידוש הוא שאף שאין האב יכול להקנות לבן הזה את הנכסים שיפלו לו באותה שעה, כיוון שאין גוסס יכול להקנות נכסיו לאחר, וממילא לגבי נכסים אלו אין לו מיגו שהיה מקנה אותם בעצמו לבן הזה, וחידשה התורה שאף לגבי נכסים אלו נאמן האב בדבריו שבן זה הוא בכור ויטול גם בהם הבן פי שניים. ודווקא נכסים שיפלו לו כש יהיה גוסס חידשה התורה שיכול להקנות, אבל אינו יכול להקנות נכסים שיפלו לו לאחר שימות, שהרי נכסים אלו אינם מצויים לו בחייו. ודרשו בגמרא במסכת בבא בתרא בדף קכ"ג מהפסוק בכל אשר ימצא לו שרק בדבר המצוי אצלו בחיי האב יורש הבכור פי שניים, אבל בדבר שיפול לו לאחר מותו אין זה נחשב שמצוי אצלו ובכור לא יורש בזה פי שניים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי הגענו למשנה השנייה המצויה בדף ע"ח עמוד ב'. במשנה לאל בדף ממא עמוד א' התבאר שאב רשאי לשלוח שליח לקדש את ביתו הקטנה עד שהיא בת 12 שנה ויום אחד, או הנערה מגיל 12 שנים ויום אחד עד 12 ושישה חודשים. המשנה שלפנינו עוסקת בדין אדם ששלח שליח לקדש את ביתו, או אישה שנתנה רשות לשליח לקבל עבורה קידושין, ולבסוף שניהם קידשו, גם השליח וגם האישה, או האב, קידושיו של מיכלים. ואף שלכאורה המשנה הזו שייכת יותר לפרקים הקודמים, היא נשנית כאן משום שהגמרא לקמן בדף ע"ט עמוד א' מבארת את דיני המשנה שהאישה אינה בקיאה ביוחסין, ומשום כך באופן שנתקדשה על ידי עצמה וגם על ידי שליח, נוח לה שקידושי השליח שהוא בקיא ביוחסין יחולו, ולכן שייכת המשנה הזו לענייני יוחסין שבהם עוסק הפרק הזה. כך מפרש תלמיד רש"י. אומרת המשנה, מי שנתן רשות לשלוחו לקדש את ביתו וקידשה השליח לאדם פלוני, והלך אף הוא האב עצמו וקידשה לאדם אחר, הדין הוא שאם הקידושין שלו של האב קדמו לקידושיו של השליח, קידושיו של האב קידושין, וקידושי השליח אינם חלים. כיוון שכאשר האב קידשה, גילה דעתו שמבטל את השליחות, ומעתה אין השליח יכול לפעול בשליחות האב. ואם הקידושין של שלוחו קדמו לקידושי האב, קידושיו של השליח קידושין וקידושי האב אינם חלים, שהרי היא כבר מקודשת, ואם אינו ידוע מי קידשה ראשון, האב או השליח, הרי היא בספק למי נתקדשה. ומשום כך, כשתרצה להינשא לאחר, שניהם, האיש שקידשה על ידי האב והאיש שקידשה על ידי השליח, נותנים לה גט, ואם שניהם רצו, הסכימו, אחד מהם נותן לה גט, ואחד מהם כונס, נושא אותה לאישה. וכאשר האחד כונסה לאישה, הוא צריך לקדשה פעם נוספת בקידושין גמורים, מאחר שיש ספק שמא בשעת הקידושין הראשונים, כבר הייתה מקודשת ולא חלו קידושיו. כך אומר רבינו ירוחם. ואילו המערי בעירף חולק וסובר, שאין צריך לקדשה שוב, וזה החידוש במשנה שיכול לכונסה, בלא שיקדשנה פעם נוספת. ודינים אלו, אומרת המשנה, נאמרו גם בשליחות שהאישה עצמה עשתה. אומרת המשנה, וכן האישה שהיא גדולה וכבר יצאה מרשות אביה, שנתנה רשות לשלוחה, לקדשה, לקבל עבורה קידושין, וקידשה השליח לאדם פלוני, והלכה אף היא וקידשה את עצמה ונתקדשה לאדם אחר, הדין הוא, שאם הקידושין שלה קדמו לקידושי השלוחה, קידושי הקידושין וקידושי השליח אינם חלים, ואם הקידושין של שלוחה קדמו לקידושין שלה, קידושיו של השליח קידושין והקידושין שלה אינם חלים, שהרי היא כבר מקודשת, ואם אינן יודעין, מי קיבל קודם את קידושיה, היא או השליח, הרי היא בספק למי נתקדשה, ומשום כך, כשתרצה להינשא לאחר, שניהם, האיש שקידשה על ידה, והאיש שקידשה על ידי השליח, נותנים לגט, ואם שניהם רצו, הסכימו, אחד מהם נותן לגט, ואחד מהם כונס, נושא אותה לאישה. והגמרא בסמוך מבארת מדוע המשנה הוא צריכה לנקוט שני מקרים דומים השווים בדינם. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף ע"ח עמוד ב' וסיומה בדף ע"ט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. המשנה הביאה שני מקרים דומים השווים בדינם, ומבארת הגמרא שיש חידוש בכל אחד מהאופנים. אומרת הגמרא, וצריכה וצריכה המשנה להשמיענו את שני האופנים, משום שבכל אחד מהם יש חידוש. דהי השמיענן גבי דידי, שאם המשנה הייתה משמיעה לנו רק את הרישא שאב שלח לקדש את ביתו, היינו אומרים שדווקא אצל האב, אם קידושיו קדמו, חלו הקידושין שלו, כי הוא מתכוון לבטל את השליחות ששלח לקדשה, משום דגברא קימליה ביוחסין. האיש בקיא וביוחסין ורוצה שביתו תתקדש לאדם מיוחס, ולכן כאשר קידשה בוודאי מצא חתן מיוחס לביתו, ורוצה שקידושיו יחולו, והשליח יתבטל משליחותו. ואף אם באמת השליח קידשה לאדם מיוחס יותר, מכל מקום האף סובר שהוא מדייק יותר ומבטל את השליחות, אומר התוספות הראש. אבל בסיפה שמדובר באיתתה, באישה דלא קימלה שאינה בקיאה ביוחסין, האם היינו אומרים שאף שקידשה את עצמה ראשונה, לא נהבו קידושי הקידושין, לא יחולו הקידושין שלה, כיוון שלא ביטלה את השליחות משום שחששה, שמה השליח יקדשנה לאדם מיוחס יותר. לכן משמיעה המשנה את הדין השני, שאף כשהאישה שלחה שליח וקידשה את עצמה קודם השליח, חלו קידושיה למי שהיא התקדשה. וכן להפך, אומרת הגמרא, היא השמוינן גבי דידה, אם הייתה המשנה משמיעה לנו רק את הסיפה שהאישה שלחה שליח שיקדשנה, היינו אומרים שדווקא אצלה, אם קידושיה קדמו, חלו הקידושין שלה, משום דאית את הדייקה, מכיוון שאישה מדייקת בייחוס, ורק לאחר מכן מין סבא, ניסית, רק לאחר מכן, כי היא רוצה להינשא לאדם מיוחס, ולכן היא מבטלת את שליחותו של השליח. אבל ברישא שמדובר באב שמקדש את ביתו, איו אימה לא אכפת לי, היינו אומרים שלא אכפת לאב שביתו תינשא לאדם פחות מיוחס, ולכן הוא סומך על קידושיו של השליח. ואף על פי כן הלך וקידשה לאדם אחר, כי התכוון שאם השליח לא ימצא למי לקדשה יחולו קידושיו. לכן צריכה וצריכה המשנה להשמיענו את שני הדינים, מפני שבכל אחד מהם יש חידוש. דנה הגמרא באופן שאף קידש את ביתו הנערה, ואף היא קידשה את עצמה, וכעת היא גדולה, קידושי מי חלו? כי אב זכאי לקדש את ביתו כשהיא קטנה או נערה עד שנעשית בוגרת. קטנה היא עד שנעשית בת 12 שנים ויום אחד, ולאחר מכן היא נערה עד שנעשית בת 12 שנים ומחצה, ומזמן זה היא נקראת בוגרת, שיצא מרשות אביה ומעטה היא ברשות עצמה. ומתוך כך עוברת הגמרא לדון בדיני וענייני חזקות. ובסוגיה זו הנידונו על שני סוגי חזקות. א', חזקה מעיקרה, שאם הייתה פנויה אנו ממשיכים להעמיד אותה בחזקת פנויה, אף שעכשיו יש ספק האם נתקדשה. ב', חזקה דאשתה, שכיוון שאנו רואים עכשיו שהיא בוגרת, אנחנו מעמידים שגם בשעת קידושי האב הייתה בוגרת והקידושין לא חלו. אומרת הגמרא, התמרשנינו בת שקידשה אביה לאדם פלוני בעודו בדרך, ובאותו יום קידשה הבת את עצמה בעיר לאדם אחר, והרי היא בוגרת, וכשבדקו אותה כדי לדעת אם חלו קידושיה, מצאו שיש לה סימני בגרות וכבר יכולה לקדש את עצמה, וברגע שהיא בוגרת לאב אין כוח לקדשה לאף אדם, אז יש להסתפק האם בגרה קודם שקידשה אביה ונמצא שלא היה כוח ביד האב לקדשה, או שבגרה אחר קידושי האב וכבר חלו בה קידושי האב, ושוב אינה יכולה להתקדש לאדם אחר. נחלקו בזה המוראים. רב אמר שקידושיה לא חלו, שהרי כעת היא בוגרת לפנינו, וכיוון שעכשיו היא בוגרת יש חזקה דאשתה, שכשקידשה אביה כבר הייתה בוגרת ולא חלו קידושה, ושמואל אמר שלא הולכים אחר חזקה דאשתה של עכשיו, וכיוון שיש להסתפק מתי הביאה סימני בגרות, שאם הייתה נערה בשעת קידושי אביה חלו קידושי אביה, ואם כבר בגרה בשעת קידושי אביה לא חלו הקידושין של אביה, אלא חלו הקידושין שהיא קידשה את עצמה, לכן חיישין אנחנו חוששים לקידושי שניהם, ושניהם צריכים לתת לגט, או שאחד נותן לגט והשני נושא אותה. כפי הדין במשנה שבספק קידושין, או ששניהם נותנים גט, או שאחד נותן גט ואחר כונס. מבררת הגמרא באיזה אופן החליקו רב ושמואל. שואלת הגמרא, אימת, מתי היה המעשה הזה? כלומר, באיזה גיל הייתה הבת כשאביה קידשה וגם היא קידשה את עצמה? הילה, אימה, אם נאמר שמדובר בתוך שישה חודשים שבין הנערות לבגרות, מי' ב' שנים ויום אחד עד י' ב' שנים ומחצה, ונסביר שבדרך כלל הנערה נעשית בוגרת בגיל 12 וחצי, ואין בין נערות לבגרות אלא שישה חודשים בלבד, אבל לפעמים היא מביאה סימני בגרות גם קודם שנעשית בת י' ב' שנים ומחצה, ובגרות זו ניכרת בשינויים שבדדיה, כמבואר במסכת נידה בדף ממזיים. אז אם כן, שואלת הגמרא, מתי היה המעשה הזה? כלומר, באיזה גיל הייתה הבת כשאביה קידשה וגם היא קידשה את עצמה? הילה, אימה, אם נאמר שמדובר בתוך שישה חודשים שבין הנערות לבגרות, יהיה קשה, בהנעים הרב? וכי באופן כזה יאמר רב שהרי היא בוגרת לפנינו וחלו קידושיה, הרי יש להסתפק שמה, השתאו דבגרה רק כעת בשעה שבדקנוה, בגרה, ושכשקידשה אביה, הייתה עדיין נערה, שהרי בכל שישה חודשים האלו היא בחזקת נערה, אף שלפעמים היא מביאה סימני בגרות בתוך שישה חודשים האלו, עד שנכיר בסימני הבגרות, ואם כן, אף שבדקנוה, בערב ונמצאת בוגרת, אין מכך ראיה שגם בבוקר הייתה בוגרת, ושמה רק עכשיו בגרה. כך מפרש רש"י, וצריכה גט משניהם מספק. אלא צריך לומר שנחלקו רב ושמואל באופן שהקידושין היו לאחר שעברו שישה חודשים מהנערות. אבל גם בזה אי אפשר לומר זאת. שהרי יהיה קשה, בעד נעים השמואל, וכי באופן זה יאמר שמואל שחיישינה לקידושי שניהם, ואמר שמואל שאין בין תקופת הנערות לתקופת הבגרות אלא שישה חודשים בלבד, ואחר שישה חודשים אלו, אין להסתפק בדינה, בוודאי יצא מרשות אביה לרשות עצמה וחלים קידושיה. ואם כן, מדוע חושש שמואל לקידושי שניהם מספק? משיבה הגמרא, לא צריכה, לא נצרכים אנו להעמיד מחלוקתם באופנים אלו, אלא באופן דקדיש באו יומא דמשלים שישה, שאביה קידשה באותו יום שבו נגמרים שישה חודשים של הנערות שאז נעשית בוגרת, ובאותו יום היא בחזקת שתביא סימני בגרות. וכן היא קידשה את עצמה ביום זה אחר שקידשה אביה. ובזה נחלקו, רב אמר שמכיוון שכעת שבדקנוה, הרי בוגרת לפנינו יש חזקה דמי דאשתה בוגרת, שכמו שעכשיו היא בוגרת בצפרה נמי בוגרת, גם בבוקר כבר הייתה בוגרת, שהרי ביום זה היא בחזקת שתביא סימני בגרות ולכן חלו קידושיה ולא קידושי האב, שהרי כבר בבוקר כשבגרה יצא מרשות האב, ושמואל אמר שלא הולכים אחרי חזקה דאשתה ומסתפקים שמה אשתה ודאיתי סימנים. רק עכשיו כשבדקנוה הביאה את סימני הבגרות, אבל בבוקר כשקידשה אביה עדיין הייתה נערה וחלו קידושיו, ומספק חוששים לקידושי שניהם. מקשה הגמרא על שמואל מכמה מקומות, ובתחילה מקשה הגמרא ממשנה. שואלת הגמרא, ולשמואל, לשיטת שמואל קשה, מה ישנה, מה שונה דין זה מדינו של מקווה? דתנן, שנינו משנה במסכת מקוואות, פרק ב' משנה ב', מקווה שהייתה בחזקת כשר, שהיו בה 40 סאה שנמדד לאחר זמן ונמצא שהוא חסר מ-40 סאה, ואינו מתאר, אז כל טהרות שנעשו על גביו, תרומות וקודשים שנגעו בכלים ובבני אדם שטבלו בו למפרע, לשעבר בזמן שאיננו יודעים האם היה מקווה כשר או שכבר נחסר, בין אם הספק הוא על המקווה שנמצא ברשות היחיד שספק תומה ברשות היחיד תמה, ובין אם המקווה נמצא ברשות הרבים שספק תומה ברשות הרבים טהור, הטהרות הללו טמאות, משום שהולכים אחר חזקת דאשתה, חזקה של עכשיו, שעכשיו המקווה נמצא וחסר, ואנו תולים שכל מה שטבל בו תמה, כי נטבל במקווה חסר, אם כן קשה, מדוע שמואל אינו הולך אחר חזקה דאשת לגבי ספק נערה וספק בוגרת? שכיוון שעכשיו היא בוגרת, כמו כן הייתה בוגרת בבוקר, ואם כן רק קידושי השאלה יחולו. מתרץ את הגמרא שי ניאתם שונה הדין שם לגבי מקווה משום דאיקה למימר, אפשר לומר שהטעם שהכלים טמאים זה לא מחמת שהולכים אחרי חזקה דאשת, שהמקווה היה חסר, אלא משום שהולכים אחרי חזקה מעיקרה של הכלי או האדם הטובל. ואומרים, אהמד את הטמא על חזקתו הראשונה שהיה טמא קודם טבילתו, ואימר ונאמר שלא טבל כדין. דוחה הגמרא ואומרת, אדרבה, יש לנו לומר להפך, אהמד את המקווה על חזקתו הראשונה שהיה כשר, ואימר לא חסר ונאמר שלא היה חסר אף בשעה שטבלו בו. מיישבת הגמרא ואומרת שאין לומר כן, משום שהרי כעת אתה רואה שהמקווה חסר לפניך, ויש לנו לומר שכמו שהוא חסר עכשיו, כך היה חסר בשעה שטבלו בו. שואלת הגמרא, אם הולכים אחר מה שאנו רואים עכשיו, החנמי, אם כן גם בסוגייתנו, הרי אינך רואה עכשיו שהבת בוגרת לפניך, ואם כן אומר, שכך היה גם בשעת קידושי אביה, ומדוע נסתפק שמואל בזה? תרצת הגמרא שבסוגייתנו יש לומר, שאולי אשתה הוא דבגרה, רק עתה בשעה שבדקנוע היא בגרה, אלא שמיד מקשה הגמרא מה החילוק בין סוגייתנו למקווה, הרי את אמנמי גם במקווה שם יש לומר אשתה הוא דחסר, שנחסר רק משעת המדידה, ואף על פי כן הדין הוא שכל טהרות שנעשו על גביו טמאות למפרע, ומוכח שהולכים אחרי חזקה דאשתה, שכמו שעכשיו הוא חסר, כמו כן היה חסר גם קודם, אם כן, גם בסוגייתנו, נלך אחר חזקה דאשתה, שכמו שעכשיו היא בוגרת, כמו כן הייתה בוגרת, גם בשעת קידושיה, וקידושיו לא חלו, כי הבת כבר יצאה מרשותו, ומדוע שמואל מסתפק בזה? תרץ את הגמרא שיש לחלק בין שתי הסוגיות, אתם שם לגבי מקווה, יש תרתי לרעות, השתי סיבות לערר ולהחליש את התארה, האחת שיש חזקה מעיקרה של הכלים שהיו טמאים, והשנייה שיש חזקה דאשתה למקווה שהרי חסר הוא לפניך, ומשום כך אנו אומרים שהכלים נתבלו במקווה חסר ונשארו בתומתם. אבל אחה, לגבי בוגרת יש רק חדה לרעותה, סיבה אחת לערר ולהחליש את קידושי האב, והיינו חזקה דאשתה שהבת בוגרת לפנינו. אבל אין חזקה מעיקרה שהייתה נערה, שהרי ביום שנעשית בוגרת זו חזקה העשויה להשתנות ואינה חזקה. מוסיפה הגמרא להקשות על שמואל מברייתא. ושמואל, שיטת שמואל קשה, מה ישנה, מה שונה דין זה מדינה של חבית? דתניה, שנינו בברייתא מופיע במסכת בבא בתרא בדף צדיבה, וכן במסכת נידה בדף בית עמוד בית, בעניין אדם שמנהגו היה לייחד חבית מיוחדת שממנה היה מפריש תרומה על שאר החביות, וכיוון שחשש היין יהפוך לחומץ ולא יוכל להפריש תרומה מחבית זו שהיא חומץ על חביות של יין, כיוון שהם שני מינים, ונחלקו רבי ורבנן במסכת בבא בתרא בדף דף פי דלת, עם יין וחומץ הם שני מינים או מין אחד, וכתב רשי שהברייתא כאן סוברת כרבי שהם שני מינים ולכן לא חלה הפרשה מזה על זה, ואילו תוספות שם במסכת בבא בתרא כותבים שברייתא זו היא גם לרבנן, שכיוון שהיה סבור שמפריש יין אין כוונתו אלא ליין, וכשהתברר שזה חומץ הרי זו טעות, ולכן גם רבנן מודיעים שחוזר ותורם. אז אם כן, אדם שמנהגו היה לייחד חבית מיוחדת שממנה היה מפריש תרומה על שאר החביות, וכיוון שחשש שהיין יהפוך לחומץ ולא יוכל להפריש תרומה מחבית זו שהיא חומץ על חביות של יין, כיוון שהם שני מינים, לכן היה בודק תמיד את החבית שייחד להפרשת תרומה, אם עדיין לא החמיצה, כדי שיוכל להפריש עליה תרומה, והולך וסומך עליה בהפרשותיו. ואחר כך, אחר שתרם כך תמיד, בדק שוב, ונמצאת החבית חומץ, ואין לנו יודעים מתי החמיצה. מה דינם של התרומות שנתרמו מאז הבדיקה הקודמת? הדין הוא שכל שלושה ימים אחר שבדק, החבית בחזקת ודאי שהיא יין וחלה תרומתו, ומכאן ואילך, אחר שלושה ימים, הרי זה תרומת ספק ויחזור ויתרום. מקשה הגמרא על דברי הברייתא, ומתוך כך באה להקשות על שמואל. ורמינן חבית המקווה, והקשנו מדין החבית לדין המקווה. מה ישנה דאחה? במה שונה דין המקווה שאנחנו אומרים שוודאי נחסר מיד לאחר שנבדק? שהרי אם הוא בתורת ספק היו הכלים טהורים מדין ספק טומאה ברשות הרבים שהוא טהור. ומה ישנה דאחה? ובמה שונה דין החבית שאחר שלושה ימים מהבדיקה היא רק ספק, ולא אומרים שוודאי החמיצה מיד אחר הבדיקה? ואמר רב חנינא מסוריה, תירוץ על הקושייה הזו, מן תנא מיהו התנא בברייתא לגבי חבית, בשיטת רבי שמעוני, לגבי מקווה נמי ספיקא משווה, שהוא סובר שגם הדין שנאמר במקווה הוא מספק, ובאמת דינם שווה ואין סתירה ביניהם. דתניא שנינו בברייתא לגבי מקווה כמו ששנינו כאן, שכל טהרות שנעשו על גביו למפרע, לשעבר, בזמן שיש ספק אם היה כשר, בין אם המקווה ברשות היחיד ובין אם הוא ברשות הרבים, כולן ודאי טמאות, ורבי שמעון חולק ואומר שאין המקווה פסול למפרע בתורת ודאי, אלא בתורת ספק, ולכן ים המקווה היה ברשות הרבים כל התארות שנעשו על גביו תאורות. כדין ספק תומה ברשות הרבים, ואם היה המקווה ברשות היחיד, תולין, הדבר תלוי ועומד בספק. כי רבי שמעון סובר שספק תומה ברשות היחיד הוא ספק, ואין למדים מסוטה שספיקה ברשות היחיד תמה. משום שבסוטה יש רגליים לדבר, כלומר יש סברה לומר שאכן נטמעה, כיוון שהיה שם כינוי של הבעל וגם נסתרה. נמצא של רבי שמעון באמת אין חילוק בין חבית למקווה, ובשניהם יש ספק. ממשיכה הגמרא לבאר כי הקדמה לקושיה על שמואל שכל זה הוא לפי רבי שמעון, אבל לרבנן שאמרו במקווה, שאף ברשות הרבים הטהרות טמאות, הוא הדין גם לגבי חבית, דנים את כל היין שיפריש ממנה עליו, כתבל למפרע, כיוון שאומרים שכמו שעכשיו החבית חומץ, כך הייתה כבר חומץ כשיפריש עליה. ואם כן קשה לשמואל הסובר לגבי נערה שבגרה שחוששים לקידושי אב והבת מספק, והרי לדעת רבנן יש לנו לדון שכמו שכעת הבת בוגרת, כך הייתה גם בוגרת בשעה שקידשה אביה, ולכן קידושיו לא תפסו אלא רק קידושיה. תרץ את הגמרא שהנה אתם שונה הדין שם בחבית משום דאיקה למי מרש לומר, אעמד תבל על חזקתו, אשאר את היין בחזקתו הראשונה שהיה תבל ואימר ותאמר משום כך, שלא ניתקן מטבלו. אבל לגבי נערה שבגרה, אין לנו להשאירה על חזקתה, שהרי אין לנו חזקה מעיקרה, כי מדובר ביום שנגמרו השישה חודשים של נערות, וביום זה אין לה שום חזקה. דוחה הגמרא ואומרת, עד הרבה, בחבית יש לנו לומר, העמד יין על חזקתו הראשונה שהיה יין, ואימר ותאמר, שמשום כך, היין לא יחמיץ, ולכן חלה התרומה כדין. מיישבת הגמרא שאי אפשר להעמיד את היין על חזקתו הראשונה, שהרי אתה רואה שיחמיץ לפניך. שואלת הגמרא חנמי, הרי גם בסוגייתנו לגבי קידושי הבת יש לומר שאין לבת חזקה מעיקרה שהייתה נערה, שהרי אנו רואים שהיא בוגרת לפנינו. ומדוע סובר שמואל שחוששים מספק לקידושי האב? מיישבת הגמרא משום שיש צד לומר אשתאו דבגרה שרק עכשיו בגרה. ומכיוון שיש ספק בזה אי אפשר לומר בוודאי שהייתה בוגרת כשקידשה אביה. שואלת הגמרא תמנמי, שם גם כן בחבית יין יש לומר אשתאו דאחמיץ. שרק כעת היין נחמיץ ומדוע בחבית אמרו רבנן שהוא טבל ודאי, ובסוגייתנו מדוע אמר שמואל שחוששים מספק לקידושי האב, מיישבת הגמרא שיש חילוק אחר בין שתי הסוגיות, אטעם בחבית, הדין שהתרומה לא חלה הוא משום שיש שם תרתי לרעותה, שתי סיבות לערער ולהחליש את מעשה התרומה, האחת, שיש חזקה מעיקר על היין שהיה טבל ומעמידים שהוא נשאר טבל, והשנייה, שיש חזקה דאשתה, חזקה של עכשיו, שהיין שבחבית עכשיו חומץ לפניך, ומעמידים שכך היה כבר בשעה שהפריש את התרומה. אבל אחה, כאן לגבי נערה שבגרה, חדה לרעות האודאיקה. יש רק סברה אחת להרער את קידושי האב, משום שחזקה דאשתה, שהיא כעת בוגרת לפנינו, ועדיין יש להסתפק שמה הייתה נערה כשקידשה אביה, וחלו קידושיו. והגמרת דמתה חבית למקווה, וכתב הרתווה שכיוון שלעניין מקווה, ההלכה כרבנן שהמקווה בחזקת חסר למפרע, הוא הדין לעניין יין שהחבית חומץ למפרע. אבל הרמב״ם חילק בזה שלגבי מקווה פוסק הרמב״ם בלכות מקוואות פרק י' הלכה ו' כרבנן שהמקווה פסול למפרע, ולגבי חבית בהלכות תרומות פרק ה' הלכה כ' ד' פסק הרמב״ם כרבי שמעון שהוא ספק. ובייר הרתווה שכיוון שהגמרא במסכת בבא בתרא בדף צדיו דנה הרבה בברייתא של חבית, ומביאה כמה שיטות בביאורה, משמע שההלכה כברייתא זו, ולכן פסק הרמב״ם שבחבית הדין הוא שהוא ספק. תולה הגמרא את מחלוקת רב ושמואל בסוגייתנו במחלוקת תנאים. נעימה כתנאי אולי לומר שמחלוקת רב ושמואל תלויה במחלוקת תנאים. שנחלקו תנאים בברייתא בעניין אדם שכתב בשטר שנותן את כל נכסיו לאחרים. אדם בריא שכתב את כל נכסיו לאחרים מתנתו מתנה, וכן אם היה שכיב מרע נוטה למות ומת, מתנתו מתנה. ואם נתנם כשהיה שכיב מרע ועברי הדבר תלוי, שאם כתב את כל נכסיו מתנתו בתהילה, מפני שבזה שלא שיער לעצמו כלום מוכח שהיה בטוח שימות ולכן כתב את כל נכסיו, אם היה יודע שיחיה, לא היה כותב זאת לאחרים. ואם כתב רק חלק מנכסיו, מתנתו קיימת. הברייתא דנה באדם שנתן את כל נכסיו ולא כתוב בשטר מה היה מצבו בשעת הנתינה. וכעת הוא בריא ויש ספק מה היה מצבו בשעת הנתינה. המקבל טוען שהיה בריא וממילא מתנתו מתנה, והנותן טוען שהיה שכיב מרע וממילא מתנתו בתהילה. על אופן זה מברר את הברייתא מי מוציא מיד מי, למי יש זכות להוציא את הממון מהשני. ואומר את הברייתא, אם המקבלים תפסו את הנכסים, הוא נותן המתנה מוציא מידם בלא להביא ראיה שהיה שכיב מרע בשעת הנתינה. ולמרות שכעת הוא בריא, הוא נאמן לומר שהיה שכיב מרע בשעת נתינת הנכסים. והן המקבלים אין מוציאים מידו, אינם יכולים לתפוס את הנכסים בלא להביא ראיה שהיה בריא בשעת נתינת הנכסים. דברי רבי יעקב. רבי נתן חולק ואומר שאם עכשיו הנותן בריא הוא, עליו מוטל להביא ראיה שהיה שכיב מרע בשעת נתינת הנכסים, ובלי זה אינו נאמן, כי יש חזקה שכמו שעכשיו הוא בריא, כך היה בריא בשעת הנתינה. ואם עכשיו שכיב מרע הוא, עליהם על המקבלים מוטל להביא ראיה שבריא היה בשעת נתינת הנכסים, ובלי זה אינם נאמנים, כי יש חזקה שכמו שעכשיו הוא שכיב מרע, כך היה שכיב מרע בשעת הנתינה. ואף שהגמרא להלן אומרת שכל העולם בחזקת בריאים, ואם כן מדוע סובר רבי נתן שאם עכשיו הוא שכיב מרע עליהם להביא ראיה, הרי יש חזקה שהיה בריא כנגד חזקה דאשתא שעכשיו הוא שכיב מרע מכל מקום. כיוון שהוא מוחזק בממון, חזקה זו מצטרפת לחזקה דאשתא שעכשיו הוא שכיב מרע, כנגד החזקה שרוב העולם בריאים, כך אומר תוספות הראש. ולמרות שאי אפשר להוציא ממוחזק על ידי חזקה, שהרי אפילו רוב שעדיף ממוחזק אינו מוציא ממון, כמבואר במסכת בבא קמא בדף מ"ו, שאין הולכים בממון אחר הרוב, וכל שכן לא הולכים אחר חזקה, שהרי רוב אל מול חזקה, רוב עדיף, מכל מקום חזקת הגוף היא חזקה יותר, ויכולה אפילו להוציא ממון, כך אומר הפני יהושע. מבררת הגמרא, אולי רב ושמואל נחלקו במחלוקת תנאים זו. נעימה, אם נאמר שרב דאמר שהולכים אחרי חזקה דאשתא, חזקה של עכשיו, ודנים את הבת כפי מצבה עכשיו שהיא בוגרת, סובר כרבי נתן. שהרי גם רבי נתן אמר שהולכים אחרי חזקה דאשתא, ודנים את הנותן לפי מצבו עכשיו. שאם עכשיו הוא בריא, דנים שכך היה גם בשעת הנתינה, ואם עכשיו הוא שכיב מרע, דנים שגם בשעת הנתינה היה כך. ושמואל דאמר שלא הולכים אחרי חזקה דאשתא, ומסתפקים שמה הבת הייתה נערה בשעת קידושי אביה, סובר כרבי יעקב, שהרי גם רבי יעקב אמר שלא הולכים אחרי חזקה דאשתא, אחרי החזקה של עכשיו, ואף אם עכשיו הנותן בריא, מסתפקים שמה בשעת הנתינה, היה שכיב מרע. דוחה הגמרא ואומרת, אין הכרח שמחלוקת רב ושמואל, היא כמחלוקת רבי יעקב ורבי נתן. כי אמר לך רב, רב יוכל לתרץ ולומר לך, אנא דאמרי, אני שאמרתי את שיטתי, אפילו כרבי יעקב, אפילו כשיטת רבי יעקב אמרתי זאת. ועד כאן לא כאמר רבי יעקב, שלא הולכים אחר חזקה דאשתא כשהוא בריא, אלא אתם, אלא רק שם במתנה, משום, דאיקה למי מרש לומר, העמד ממון על חזקתו כפי שהיה עד אתה, ומכיוון שהיה ביד הנותן, לא מוציאים ממנו, אבל אחה, בסוגייתנו, בעניין קידושי הבת, מי נעימה וכי נוכל לומר, העמד גוף על חזקתו הקודמת שהייתה נערה, הרי מדובר ביום שנגמרו 6 חודשי הנערות, וביום זה היא עשויה להשתנות ולהיות בוגרת, ואין לה לא חזקת נערות ולא חזקת בגרות, ולכן אף רבי יעקב יסבור שהולכים אחרי חזקה, דאשתא, שהיא בוגרת. ושמואל אמר, שמואל יכול לומר, אנא דאמרי, אני אמרתי את דבריי אפילו לשיטת רבי נתן, ועד כאן לא כאמר רבי נתן את דבריו, אלא אתם שם במתנה משום דקו לאלמה, בחזקת בריאים קיימה. כל בני אדם הם בחזקת בריאים, ולכן, מן דקמה פיק נפשי, מחזקה, מי שמוציא את עצמו מחזקה, זו שהוא בריא, אבא עלי להטוי ראיה, מוטל עליו להביא ראיה. כיוון שרוב האנשים בריאים, יש לנו להעמידו שהוא כמו הרוב. לפיכך, כשהיום הנותן בריא והוא טוען שבשעת הנתינה ישכיב מרע, הוא צריך להביא ראיה, שהרי יש חזקה שלו כדבריו. ואף שרבי נתן אמר גם להפך, שאם עכשיו הוא שכיב מרע, אלא מקבלים להביא ראיה שבשעת הנתינה הוא היה בריא, ואז אין את הסברה שרוב בני אדם הם בריאים, שם הטעם הוא משום שהוא מוחזק בממון ואי אפשר להוציא ממנו בלא ראיה. אבל באמת אין הטעם משום חזקה דאשתא, כך אומר תוספות הראש. אבל באמת טעם דברי רבי נתן אינו משום חזקה דאשתא. אבל אחר אומרת הגמרא בסוגייתנו בעניין קידושי הבת שאנחנו מסופקים האם בבוקר הייתה נערה או בוגרת מיקה מפקה נפשי מחזקה דקמי וכי היא מוציאה את עצמה מהחזקה הקודמת שהייתה נערה הרי יש נערות רבות שאינן מביאות סימני בגרות בגיל 12 וחצי. וכיוון שאין חזקה ולא מעמידים אותה על חזקה דאשתא נשאר ספק האם קידושי אבי החלו או קידושי השלה. תולה הגמרא את מחלוקת רב ושמואל במחלוקת תנאים אחרת. נעימה קייני תנאי נאמר שנחלקו רב ושמואל במחלוקת תנאים אחרת, מחלוקת תנאים שמביאה עכשיו הגמרא, שנינו בברייתות, שאם קידשה אביה בדרך ואחר כך קידשה היא את עצמה בעיר, ובדקו אותה לראות אם היא עדיין נערה או שכבר בגרה ונמצא שהרי היא בוגרת, תנא חדה בברייתא אחת שנינו, שקידושי אביה אינם קידושין מפני שהולכים אחר חזקה דאשתא, החזקה של עכשיו וכעת הרי היא בוגרת לפנינו, ותניא אידך בברייתא אחרת שנינו, חיישינן חוששים לקידושי שניהם, אומרת הגמרא מה אליו, האם לא כך הוא, שחד ברייתא אחת היא כרב, וחד ברייתא אחת היא כשמואל. דוחה הגמרא ואומרת לא, הברייתות לא נחלקו במחלוקת רב ושמואל, אלא אידי ואידי, שתי הברייתות כשמואל, סוברות כשמואל שלא הולכים אחרי חזקה דאשתא, אחרי החזקה של עכשיו, אלא כאן, הברייתא הראשונה מדברת במחשתו, באופן שהבת מכחישה את דברי האב ואומרת שהביאה סימני בגרות קודם קידושי אביה ושומעים לדבריה, כלומר שכבר אתמול בגרה, ונאמנת משום שכאשר היא טוענת טענת בריא, שהייתה בוגרת מועילה בזה להכריע את טענת האב בצירוף עם חזקה דאשתא שעכשיו היא בוגרת ובתוך 6 חודשים. אינה נאמנת כיוון שאין לה חזקה דאשתא אלא להפך יש חזקה מעיקרה שהיא נערה. כך אומר החזון איש. וכאן הברייתא השנייה מדברת בשאין מכחשתו. באופן שהבת לא מכחישה את דברי האב אלא רק אומרת שגם היא קידשה את עצמה ובאופן זה צריכה גט מספק. מכוח תירוץ זה חוזרת הגמרא לשאול על גוף מחלוקת רב ושמואל ונעימה. מי דמתנית לא פליגי? אם העמדנו שהברייתות אינן סותרות, שכאן מדובר במכחשתו וכאן בלא מכחשתו, כאן שהבת מכחישה את האב וכאן שלא מכחישה את האב, אז נאמר המורה אינה מלא פליגה. נוכל לומר שגם רב ושמואל לא נחלקו וכל אחד מדבר על אופן אחר. רב מדבר באופן שמכחשתו ולכן קידושי החלו, ושמואל מדבר באופן שלא מכחשתו ולכן צריכה גט מספק. משיבה הגמרא ואומרת ותסברה וכי תוכל לסבור ולומר כן. הרי רב יוסף בריידר רב מנשיה מדביל, רב יוסף בנו של רב מנשיה ממקום ששמו דביל, אב הדוב דקבתי דרב, פסק הלכה למעשה כרב שחלו קידושי עצמה, והקפיד שמואל, ושמואל הקפיד עליו ואמר, וכי לכולי אלמה לכל החכמים שבעולם, קיילה לבקה בזוטה, נמדדה החוכמה במידה קטנה, ולכן אינם רוצים לסמוך על דעתם להתיר ספק אשת איש. והאם מדי רבנן ורק חכם זה, רב יוסף בריידר רב מנשיה, קיילה לבקה ברבה, נמדדה לו חוכמה במידה רבה, שמתוך כך סומך על רוב חוכמתו ופוסק על אישה זו שינה צריכה גט מהאיש שאביה קיצה לו, ואינו חושש משום ספק איסור אשת איש. ומוכיחה הגמרא ואיסל כדאי תך לא פליגי, ואם תעלה על דעתך לומר שרב ושמואל אכן לא נחלקו ומודה שמואל שנאמן את הבת כשהיא מכחישה את האב, אם כך המייקה מקפיד. מדוע הקפיד שמואל על רב יוסף? דילמה כי אב הדובדה במכחשתו, שם המעשה שפסק רב יוסף כרב, היה באופן שהבת כחישה את אביה ואמרה שהביאה סימנים קודם קידושי אב, ולדבריך הרי שמואל מודה בזה שהיא נאמנת. אלא מוכח שרב ושמואל נחלקו באופן שהבת אינה מכחישה את האב, ובזה פסק רב מנשיה כרב, ולכן הקפיד שמואל. פוסקת הגמרא את ההלכה במחלוקת רב ושמואל, אמר למר זוטרא לרב אשי, אחי אמר המימר, כך אמר המימר, הלכת הקוותי דה שמואל, הלכה כשמואל שקידושי אב וקידושי הבת חלו מספק. ורב אשי אמר, הלכת הקוותי דה רב, הלכה כרב שחלו קידושי עצמה. והמסקנה היא שהלכת הקוותי דה רב, הלכה כרב. ואף שבכל השס הלכה כרב בייסורים, וצריכה הגמרא לומר שהלכה כרב, כיוון שמצינו המוראים, המימר ומר זוטרא, שפוסקים כשמואל. כך תוספות בדיבור המתחיל והלכתה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף ע"ט עמוד ב'. במשנה לאל בדף ע"ח עמוד ב', הובאו דיני נאמנות של אב ואם על בנם. המשנה שלפנינו דנה בנאמנות האדם על ייחוס אשתו ובניו. אומרת המשנה, מי שיצא הוא ואשתו למדינת הים, כהן שיצא הוא ואשתו למדינת הים ולאחר זמן בא בחזרה הוא ואשתו ובניו לכאן, ואמר אישה שיצאתי מלמדינת הים הרי זו ואילו בניה, וכוונתו שהיא מיוחסת שאינה פסולה, וממילא אף בניה מיוחסים שאינם פסולים, אין צריך להביא ראיה על ידי עדים, לא על האישה שמיוחסת ולא על הבנים שמיוחסים, משום שקודם שנשא את האישה כבר בדקו את ייחוסה, וממילא גם בניה מיוחסים. ותוספות בדיבור המתחיל מביא בירו באופן אחר מרשי, שהמשנה משמיעה שאינו צריך להביא ראיה על האישה שהבנים הם שלה, כיוון שהם כרוכים אחריה, וגם אינו צריך להביא ראיה על הבנים שהם שלו, כיוון שאנחנו לא חוששים שהאישה התגרשה ממנו במדינת הים ונישאה לאחר, וילדה בנים אילו מבעל אחר וחזר ונשאה. אבל אומרת המשנה, אם חזר ממדינת הים רק עם בנים, ואמר מתה אשתי ואילו בניה שנולדו ממנה ומיוחסים הם, מביא ראיה על הבנים שאכן הם בניה של האישה שמתה, ואינו מביא ראיה לאישה שהייתה מיוחסת, שהרי קודם שנשא אותה, בדקו את ייחוסה. ותוספות מפרשים, שהכוונה שאינו צריך להביא ראיה לאישה שבנים אלו הם ממנה, ושלא נשא אישה אחרת במדינת הים וילדה לו את הבנים. מביאה המשנה את הדין כשנשא את האישה במדינת הים. כהן שנשא למדינת הים לבדו וחזר עם אישה ובנים, ואמר אישה נשאתי במדינת הים, והרי היא זו שחזרתי איתה ואילו בניה. מביא ראיה על האישה שמיוחסת, שהרי אין לנו ראיה שבדקו את ייחוסה קודם שנישאה לו במדינת הים. וגם לדעת רבנן לאל בדף עין וו עמוד ב' שהנושא אישה אינו צריך לבדוק את ייחוסה, אינו דווקא באופן שמכירים את המשפחה. אבל כאן שנשא אישה במדינת הים שלא מכירים כאן את משפחתה, צריך להביא ראיה על ייחוסה. כך אומרים תוספות ריא הזקן. ואין צריך להביא ראיה על הבנים, כיוון שאם היא מיוחסת, ממילא גם הם מיוחסים. ואם חזר ממדינת הים רק עם בנים ואמר נשאתי אישה במדינת הים ומתה ואילו החוזרים עמי הם בניה, צריך להביא ראיה לאישה המתה שהייתה מיוחסת, שהרי איננו יודעים האם בדקו במדינת הים את ייחוסה, וכן צריך להביא ראיה לבנים שהם מהאישה שמתה וממילא נידה שמיוחסים הם, שהרי עליה הוא מביא ראיה שהיא מיוחסת. ומשמע מרשי שצריך עדי לידה שהיו בשעת הלידה ומעידים שאילו בניה, אבל ביד רמה פירה שמביא ראיה שהבנים היו כרוכים אחריה, וממילא יש חזקה שהם בניה, ואין צריך להביא ראיה על ייחוס הבנים. לא היה משנה שלנו בדף ע"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נתבהר במשנה שבאופנים מסוימים אינו צריך להביא ראיה על ייחוס הבנים. מוסיפה הגמרא תנאי בזה. אמר רבא ברב אונה וכולן בכל האופנים המבוארים במשנה שאין צריך להביא ראייה ליחוס הבנים, מדובר בכרוכים אחריה, שהבנים הולכים אחרי האישה ונדבקים בה כדרך הבנים שהולכים אחר האם, ובאופן זה מוכח שאכן היא אימם. והמאיר יוסיף שגדלו אימה בחזקת בנים. מביאה הגמרא ברייתא לסייע לדברי רב אונה, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא כהן שבא עם אישה ובנים ואמר, אישה נסעתי במדינת הים, הרי היא זו ואילו בניה, מביא ראייה לאישה שהיא מיוחסת, ואין צריך להביא ראייה לבנים שהם מיוחסים. ומבאר את הברייתא שאין הכוונה שאינו צריך להביא ראייה על כל הבנים, אלא מביא ראייה על הבנים הגדולים, ואין צריך להביא ראייה על הבנים הקטנים, כיוון שעל הבנים הקטנים יש ראייה שהם בני אותה אישה, מכיוון שהם כרוכים אחריה. אבל על הבנים הגדולים שאינם כרוכים אחריה, אין ראייה שהם בניה. ואם הביא ראייה על הגדולים, אינו צריך להביא ראייה אף על הקטנים. מקשה המקנה על פירושו של רשי, משמע מדבריו שאם לא הביא ראייה על הגדולים, צריך להביא ראייה על הקטנים, וזה תמוה מדוע. הרי הם כרוכים אחריה, ומדוע צריך להביא ראייה שהם בניה, והוא מתרץ על פי דברי התוספות בדיבור המתחיל מייבי, שפרשו במשנה שאם נשא את האישה קודם שיצא למדינת הים, לא חוששים שמא גירש אותה במדינת הים וילדה בנים לאדם אחר, ואחר כך חזר ונשאה. אבל אם נשאה אחרי שיצא למדינת הים, חוששים שמא קודם שנשאה לו הייתה נשואה לאדם אחר, ובנים אלו אינם בניו של הכהן. ולפי זה מבואר שאם אין ראייה שהבנים הגדולים מבני האישה, יש לה חשוש שמא הייתה נשואה קודם לכן לאדם אחר, וכל הבנים אינם בני הכהן. ולא מועיל שהקטנים כרוכים אחריה, שהרי החשש הוא שמא הם אינם בניו של הכהן, ולא שמא אינם בניה. אבל אם הביא ראייה שהגדולים הם בניו מאישה זו, שוב אין חשש שגירשה ונישאה לאדם אחר וילדה ממנו את הבנים הקטנים, ולכן אין צריך להביא ראייה על הקטנים. מפרש את הברייתא במה דברים אמורים שאין צריך להביא ראייה לבנים הקטנים, דווקא באופן שהוא אומר שנשא רק אישה אחת במדינת הים. אבל באופן שנשא במדינת הים שתי נשים ואחת מהן מתה, והוא אומר שבנים אילו הם בני האישה החיה, מביא ראייה על האישה ועל הבנים, בין על הגדולים ובין על הקטנים. ואף שהקטנים כרוכים אחריה, אנחנו חוששים שמה הם בני האישה השנייה. ואחרי שאימם מתה, האישה השנייה החיה לקחה אותם וגידלה אותם, ולכן הם כרוכים אחריה. ואומר הרשש, צריך לומר שיש עדים שהייתה לו אישה נוספת, שאם לא כן, היה נאמן הבעל במיגו שיכול לטעון שנשא רק אישה אחת. אם הוא היה רוצה לשקר, היה טוען שהוא נשא רק אישה אחת ואילו בניה. ואילו המאירי הביא שיש מפרשים שמדובר ששתי אנשים קיימות, ויש לה חשוש שהאישה השנייה יודעת לקרב את הילדים ולמשוך את ליבם, ולכן הם כרוכים אחריה ולא אחרי אימם. וכן כתב הרמב"ם הלכות איסורי ביאה, פרק ב', הלכה ז'. מבארת הגמרא שהחזקה שהקטנים כרוכים אחר אימם אינה מועילה לכל הדברים. אמר ריש לקיש, לא שנו לא נאמר דין זה שהולכים אחר חזקה שהקטנים כרוכים אחרי אימם, אלא בקודשי הגבול, לגבי אכילת תרומה הנאכלת בכל גבולי ארץ ישראל. כלומר, שאם אף כהן, החזקה שהם בני אשתו מועילה לדעת שהבנים אינם חללים. היינו שאינם פסולי כהונה שנולדו מחמת פסול חיתון ואסורים להינשא לכהונה ולעבודת בית המקדש, והם יכולים לאכול בתרומה נאכלת אף בגבולים. אבל עניין יוחסין? לא, לא מועילה החזקה הזו, ואי אפשר להסיט הבנות שבהם לכהנים עד שיביאו ראייה שהם בנותיה של האישה המיוחסת. ורבי יוחנן חלק ואמר שחזקה זו מועילה אפילו ביוחסין, והבנות מותרות לכהונה. מבארת הגמרא שדברי רבי יוחנן בסוגייתנו הם כדבריו במקום אחר, ואז דה רבי יוחנן לטעמי, ורבי יוחנן הולך לשיטתו, דאמר רב חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן מלכין על פי החזקות, אדם לוקה מחמת שעבר על איסור, אף שהאיסור נקבע רק על פי חזקה, ולא על ידי עדים שהעידו שיש כאן איסור, ואף סוקלין ושורפין על פי החזקות, אדם מתחייב מיטה בסקילה או בשריפה מחמת שעבר איסור שנקבע רק על פי חזקה. וכל שכן שסומכים על חזקה לעניין ירושה שמספיק בזה חזקה שהם בניו או אחיו ואינם צריכים להביא ראייה לזה. וכותב הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה פרק א' הלכה כ', שהמקור לדין הזה שמלכין וסוקלין על פי החזקות הוא מדין מכה אביו ומקלל אביו שנהרג, והרי אנו יודעים שהוא אביו רק על פי החזקה, ומכאן לומדים לשאר הקרובים שנהרגים על פי חזקה. ועוד אומר רבי יוחנן, ואין שורפין תרומה טמאה על פי החזקות, דבר שהוחזק שהוא טמא ונגע בתרומה לא נוהגים בה כתרומת מאה שדינה בשריפה, כגון תינוק שדרכו לחפש בהשפעה ויש שם נבילות ושרצים, כמבואר לאלן בגמרה. וכיוון שאמר רבי יוחנן שסומכים על החזקה גם לעניין דיני נפשות, כל שכן שסומכים עליה לגבי יוחסין להכשיר את הבן לכהונה. מבאר את הגמרה את שלושת הדינים שאמר רבי יוחנן. הדין הראשון שאמר רבי יוחנן שמלכין על החזקות, סובר הוא בזה כרב יהודה, דאמר רב יהודה, והדברים מופיעים במסרת כתובות בדף עין בית עמוד א', אישה שהוחזקה נידה בשכנותיה, שראו השכנותיה שלבשה בגדים שנוהגות הנידות ללבוש, גם מבואר במסרת שבת בדף סמך ד', שסקנים הראשונים אמרו שאין לאישה ללבוש בגדי צבעונין בימי נידותה, ועל ידי כך הוחזקה שהיא נידה, ויתרו בבעלה ובעליה, בעלה לוקה עליה משום שעבר על איסור נידה, ואף אם אמרה לבעלה תאורה אני, וגם אין עדים שראו שהיא נידה, ואנו יודעים שהיא נידה רק מחמת החזקה. ואילו המאירי בשם הרעבד אומר שהבעל לוקה רק שהאישה אינה מכחישה שהיא נידה. הדין השני שאמר רבי יוחנן שסוקלין וסורפין על החזקות, הוא סובר בזה כדי רבא בר אבונה, דאמר רבא בר אבונה, איש ואישה שהיו ביחד עם תינוק ותינוקת שהגדילו, שגידלו אותם בתוך אותו הבית, ומכוח זה יש חזקה שהאיש והאישה הם בעל ואשתו, והתינוק והתינוקת הם בניהם, אבל אין על כך עדים. אם בא בן על האישה בעדים והתראה נסקלין זה על זה, הבן על שבא על אמו והאם על ששכבה עם בנה, ואם בא האיש על הבת, נשרפין זה עם זה, האב על שבא על ביתו והבת על ששכבה עם אביה. מביאה הגמרא מעשה שסקלו על פי חזקה, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, מעשה באישה שבאת לירושלים ותינוק היה מורכב לה על כתיפה, והגדילתו גידלה אותו בחזקת שהוא בנה, וכשגדל בא עליה והביאום לבית דין וסקלום, והטעם שסקלו אותם, לא היה מפני שידעו שהוא בנה ודאי, אלא מפני שהתינוק היה כרוך אחריה והוחזק בזה שהוא בנה, כדברי רבי יוחנן שסוקלים על החזקות. הדין השלישי שאמר רבי יוחנן ואין שורפים תרומה על החזקות, זה כדבריו להלן, דאמר רבי שמעון בן לקיש, שורפים תרומה טמאה על פי החזקות, ורבי יוחנן חולק ואומר, אין שורפין על פי החזקות. ורבי יוחנן וריש לקיש שנחלקו בדין הזה, אזדו לטעמיו, הלכו לשיטתם במקום אחר, דתנן, שנינו במשנה במסכת טהרות פרק ג' משנה ח', תינוק שנמצא ברשות היחיד בצד עיסה, וחתיכה של בצק מעיסה זו נמצאת בידו, רבי מאיר מתאר את העיסה, כלומר שאינה טמאה מחמת נגיעת התינוק, וחכמים חולקים ומתאמים את העיסה מפני שדרכו של תינוק לטפח, לגעת ולהתעסק באשפה, ששם מצויים נבלות ושרצים ונטמע מהם, וכשנגע בעיסה, טימא אותה. ואבינן בה, ושאלנו על המשנה הזו, מה הייתה מדי רבי מאיר, מה טעמו של רבי מאיר שאינו חושש לטומאת העיסה, והשבנו כסבר רבי מאיר שאכן רוב התינוקות מטפחים באשפה והם טמאים, ומיעוט תינוקות אין מטפחים באשפה והם טהורים. וסובר רבי מאיר שאף שהולכים אחר הרוב, המיעוט אינו בטל לגמרי. כמבואר במסכת נידת בדף למד בית עמוד א', שרבי מאיר חושש למיעוט ולכן קטן וקטנה אינם מייבמים וחולצים, שמה יימצא סריס ושמה תימצא איילונית, שהם אינם ראויים לייבום. ועוד שהעיסה בחזקת טהרה היא עומדת, שהיא טהורה כמו שקודם שהיה כאן התינוק, הייתה העיסה טהורה, ולכן אומרים סמוך מיעוט על החזקה, צרפת מיעוט התינוקות הטהורים לחזקת הטהרה של העיסה, ומחמת כן איתרה לירובה, נחלש הרוב של התינוקות שמטפחים בהשפע שהוא הסיבה לתמת העיסה, ולא נקבע הדין על פי רוב זה, ולכן העיסה טהורה. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, סמוך מיעוט על החזקה, הרי במסכת יבמות בדף קוף יוטט מבואר שכשיש מיעוט המצטרף לחזקה הרי הוא נידון כספק, ולא מכרים כצד המיעוט, ומדוע כאן מכריע רבי מאיר שהעיסה טהורה, תרצים התוספות, שכאן הרוב אינו חשוב אלא גרוע, ולכן מכריע רבי מאיר כמו המיעוט והחזקה. ואילו הריטב"א מתרץ, שגם כאן סובר רבי מאיר שצירוף המיעוט והחזקה כנגד הרוב אינו מכריע, אלא רק עושה שהספק יהיה שקול, אלא שיש כלל, שאפושי תומה לא מפשינן, כלומר שלא גורמים להרבות תומה, ולכן כאן נוקטים שהתינוק לא תימא את העיסה. ורבנן שחולקים על רבי מאיר סוברים שכשיש רוב ומיעוט והולכים אחר הרוב, מיעוט הכמן דלית אדמי, המיעוט מתבטל ודומה כמי שאינו, ונותר לנו צד לתמה מצד רוב התינוקות שמטפחים בהשפע, וצד לתאר כי העיסה בחזקת טהרה עומדת, ובאופן זה יש את הכלל רובה וחזקה, רוב אל מול חזקה, רובה עדיף, הרוב גובר על החזקה ולכן העיסה טמאה. כמבואר במסכת נידה בדף למד בית עמוד א', שדעת חכמים שקטן וקטנה מייבמים וחולצים, כיוון שהרוב אינם סריסים או איילוניות ולא חוששים למיעוט. אמר ריש לקיש, משום רבי הושעיה, הדין שאמרו חכמים שהעיסה טמאה מחמת חזקה, כלומר שזה רוב הבא מכוח חזקה, שיש חזקה שרוב התינוקות מטפחים בהשפע ועיקרו הוא חזקה, זוהי חזקה ששורפים עליה על פיה את התרומה. אם עיסה זוהי תרומה, וזו כוונת חכמים שאמרו מתמין. ורבי יוחנן חלק ואמר שאין זו חזקה ששורפים עליה את התרומה, מכיוון שחזקה זו אינה עושה דין ודאי על הספק, ודינה כדין תרומה שספק נטמאה שאינה נאכלת ואינה נשרפת, וזו כוונת חכמים שאמרו מתמין. נמצא שרבי יוחנן וריש לקיש שנחלקו האם שורפים תרומה על פי החזקות הם לשיטתם, בביאור המשנה הזו. מלשונו של רבי יוחנן שאמר אין זו חזקה ששורפים עליה תרומה, משמע שיש חזקה ששורפים עליה תרומה. שואלת הגמרא, אלא איזו חזקה מצינו לרבי יוחנן ששורפים עליה על פיה את התרומה? משיבה הגמרא כדתנן, ובמסורת אשס גרס כדתניה, כי זו ברייתא ולא משנה. נאמר בברייתא, איסה שהייתה בתוך הבית ושרצים שהם טמאים וצפרדעים שהם טהורים, מטפלים שם, מפילים שם חתיכות מגופם, ונמצאו חתיכות מבשרם בעיסה. יש להסתפק עם החתיכות שנמצאו, הם מהשרצים הטמאים או מהצפרדעים הטהורים. אם הוחזק הבית שיש בו רוב שרצים ומיעוט צפרדעים, העיסה טמאה. אם הוחזק הבית שיש בו רוב צפרדעים ומיעוט שרצים, העיסה טהורה. ואומר הריטב"א, שאפילו באופן שהיה מחצה על מחצה העיסה טהורה, שהרי זהו ספק בדבר שאין בו דעת להישאל, המבואר להלן בגמרא שספיקות האור. רק נקטה הגמרא רוב צפרדעים, אחמת הרישא שנאמר ברוב שרצים טמאה. אז אם כן, לשאלת הגמרא, איזו חזקה מצינו לרבי יוחנן ששורפים על פיה את התרומה? זה במקרה של עיסה שהייתה בתוך הבית ושרצים שהם טמאים וצפרדעים שהם טהורים, מפילים שם חתיכות מגופם ונמצאו חתיכות מבשרם בעיסה. יש להסתפק עם החתיכות שנמצאו עם השרצים הטמאים או מהצפרדעים הטהורים. אז אם הוחזק הבית שיש בו רוב שרצים ומיעוט צפרדעים, העיסה טמאה. ואם הוחזק הבית שיש בו רוב צפרדעים ומיעוט שרצים, העיסה טהורה. בחזקה זו אמר רבי יוחנן, ששורפים על פיה את העיסה, אם היא תרומה. משום שהחזקה שהוחזק הבית ברוב שרצים היא חזקה של רובה דאיתא קמן. כלומר, שהוא רוב שאנו רואים אותו וישנו לפנינו, שאכן יש בבית רוב שרצים. אבל במשנה שהובא לאל לגבי תינוק המטפח, הרוב הוא רובה דלייתא קמן. כלומר, שאנו יודעים שטבעם של רוב התינוקות בעולם הוא לטפח באשפה, אבל אין לנו רוב על המקרה שלפנינו. כך מפרש רש"י, אבל תוספות בדיבור המתחיל, סמוך מיעוטה לחזקה, מבארים שהחילוק הוא שרוב תינוקות מטפחים באשפה הוא רוב גרוע, ורוב שרצים בבית הוא רוב טוב. והטעם בזה משום שרוב תינוקות מטפחים הוא רוב שתלוי במעשה, והוא גרוע כי אולי לא עשה את המעשה. אבל רוב שרצים הוא רוב התלוי בטבע, שאין סיבה שישתנה. ואילו הרמב"ן והריטב"א ביארו שהחילוק הוא שבתינוק יש ספק אם נגע ויש חזקת טהרה על העיסה, ולכן לא שורפים אותה. אבל בעיסה שנמצאו בחתיכות שוודאי נגעו בה, אין חזקת טהרה על העיסה, ודנים את העיסה כדין החתיכות, ולכן הרוב מועיל גם לעניין לשרוף את התרומה. מביאה הגמרא ברייתא מסייעת לדברי רבי יוחנן, שלדעת חכמים בתינוק המטפח בעיסה, התרומה היא בתורת ספק ולא בתורת ודאי. תניא כבתי דרבי יוחנן, שנינו ברייתא כדברי רבי יוחנן. הדין הוא שספק תרומה שנמצא ברשות היחיד טמא, ונמצא ברשות הרבים טהור. אמנם זה דווקא אם אפשר לשאול ולברר את הספק, כמו בסוטה שאפשר לשאול אותה אם זינתה או לא. אבל אם הספק הוא בדבר שאין בו דעת להישאל, בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים, ספיקו טהור. כמבואר במסכת נידה בדף דלת עמוד ב', והברייתא מחדשת שיש אופנים שאפילו שאין בהם דעת להישאל, דינם כמי שיש בהם דעת להישאל. נאמר בברייתא שני דברים, אין בהם דעת להישאל שלא מעורב בספק בין דעת שנוכל לשואלו אם נטמע או לא, והסאום חכמים שדינם יהיה כמו שיש בהם דעת להישאל, כאילו יש בין דעת שנוכל לשואלו אם נטמע או לא, ומחמת כן יהיה הדין שאם הספק נמצא ברשות היחיד ספקות טמא, ואם הספק נמצא ברשות הרבים ספקות טהור. ואילו הם, דין אחד נאמר לגבי תינוק ועוד אחרת, ועוד דין אחר נאמר בזה. ומבארת הגמרא את הדין של תינוק, אומרת הגמרא הדאמרן, ומה שאמרנו לאל שתינוק שנמצא ליד עיסה, עיסה טמאה, ואף שאי אפשר לברר ולשאול את התינוק אם הוא טיפח באשפה ונטמע, או לשיטת התוספות, אי אפשר לברר אם נגע בעיסה או לא, עשהו חכמים כי יש בו דעת להישאל. דהיינו שברשות היחיד טמא וברשות הרבים טהור. שואלת הגמרא ועוד אחרת מהי, מהו האופן הנוסף שאמרה הברייתא שעשהו חכמים כמי שיש בו דעת להישאל? משיבה הגמרא שאם הייתה עיסה של תרומה בתוך הבית ותרנגולים ומשקים טמאים נמצאים שם בבית, ונמצאו ניקורים ניקורים בעיסה, סימני נקבים שנוצרו על ידי ניקורי התרנגולים. בעיסה, ויש להסתפק האם כשהתרנגולים ניקרו בעיסה היה פיהם רטוב מהמשקים הטמאים וטימו את העיסה, או שפיהם היה יבש והעיסה נשארה טהורה. והתרנגולים עצמם אינם טמאים משום שבעלי חיים אינם מקבלים טומאה. וכל הצד לומר שהעיסה נטמאה הוא מהמשקה שתופח במקור של התרנגולים. אז הדין הוא שתולין, דהיינו לא אוכלים את העיסה שמה נטמאה ולא שורפים אותה שמה לא נטמאה. ואף שהתרנגולים אין בהם דעת להישאל, עשהו חכמים כדבר שיש בו דעת להישאל, ומחמירים שהעיסה טמאה מספק גם ברשות היחיד. למה? כיוון שחזקת התרנגולים ששתו מהמים ואחר כך נקרו בעיסה. וממה שהובא דין זה בברייתא, יחד עם הדין של תינוק המטפח בעיסה, משמע שכמו שבאופן של תרנגולים העיסה טמאה מספק, כמו כן באופן של תינוק, העיסה טמאה מספק, וכדברי רבי יוחנן. מבארת הגמרא את הברייתא של דין התרנגולים, אמר רבי יהושע בן לוי, ממה ששנינו בברייתא שחוששים שהתרנגולים טימאו את העיסה מהמשקים הטמאים בפיהם, לא שנו לא נאמר דין זה, אלא רק באופן שהמשקים הטמאים היו לבנים, שצבע זה אינו ניכר בעיסה, וייתכן שהתרנגול ניכר במקורו בעיסה בעוד המשקים עליו, ואין זה ניכר בעיסה, ולכן יש להחמיר ולטמא את העיסה. אבל באופן שהמשקים הטמאים היו אדומים, העיסה טהורה, משום דאם איתא דנקיר מעידא ידיע. אם אכן התרנגול ניכר בעיסה כשפיו רטוב מהמשקים הטמאים, היה צבע המשקה ניכר בעיסה, וכיוון שלא ניכר בעיסה הצבע האדום, ודאי שלא ניכר בעיסה טהורה. שואלת הגמרא, מדוע במשקים אדומים אם לא ניכר הצבע העיסה טהורה, ודילמה שמא יש לחשוש התרנגול ניכר, ובלעתינו עיסה והמשקים נבלעו בתוך העיסה, ולכן לא ניכר צבע המשקים. משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, דבר זה שאמרנו שיש חילוק בין משקים לבנים למשקים אדומים, שמע בריבי, שמע את זה רבי יהושע בן לוי שהוא גדול הדור מרבו, ופירושו של דין זה לא שמע מרבו. ומבאר רבי יוחנן מהו פירושו של דין זה. לא שנו לא אמרה הברייתא שבמשקים אדומים אם ניכר הניכור של התרנגול העיסה טמאה, אלא רק באופן שהמשקים היו צלולים, נקיים וברורים בשיעור כזה, שבבואה קלסטר פניו של תינוק ניכר בה, במשקה, ובאופן זה אף במשקים אדומים יש לנו לחשוש שנבלעו בעיסה. ולאו דווקא של תינוק, אלא הכוונה שנראית בהם בבואה של תינוק, וכל שכן שנראית בהם בבואה של גדול. דהיינו שהמים צלולים. אבל באופן שהמשקים האדומים היו אחורים, מלוכלכים, לא, לא נאמר הדין הזה והעיסה טהורה. כיוון שמשקים אחורים אינם נבלעים בעיסה, ואם התרנגול היה מנקר בעיסה כשמשקים בפיו, היו המשקים ניכרים בעיסה, וכיוון שאינם ניכרים, ודאי שהמשקים הטמאים לא נגעו בעיסה. כך פירושו של רשי, אבל דעת הרמב"ם בהלכות אבות הטומאה פרק ט"ז הלכה ד', שרבי יוחנן חולק על רבי יהושע בן לוי, שרבי יהושע בן לוי סובר שהחילוק הוא בין משקים אדומים למשקים לבנים, ורבי יוחנן סובר שלא זה החילוק. אלא החילוק הוא בין משקים צלולים למשקים אחורים, ובין אדומים ובין לבנים, העיסה טהורה באחורים, כיוון שאם היו נוגעים בעיסה, היו ניכרים. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף עין ט' במסכת קידושין, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן חולקים רב ושמואל כשקידשה אביה וקידשה עצמה? שאלה שנייה, מדוע במקווה שנמדדה ונמצאה חסירה פוסלים למפרע את התארות שנעשו על גבה? שאלה שלישית, מדוע לא חולקים במקרה בו קיצה אביה בלבד והנידון עם אשת אישי או לא? תשובה בתוספות. שאלה רביעית, מהי שיטת רבי שמעון בדין המקווה? שאלה חמישית, לדברי רב, מדוע לא שמח רב יעקב על החזקה דאשתה במקרה של שכיב מרע שחזר בו? והשאלה האחרונה על דף אינטט, באיזה מקרה גם לשמואל אין לחוש לקידושי אביה כלל אלא רק לקידושיה? אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה, בתלמוד תורתנו, בדף עין ט', במסכת קידושין, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, עם מפעל המשנה היומית, קביעותה. ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך אוחזים אנו במסכת יבמות, המסכת הראשונה בסדר נשים, פרק ג' משנה א'. הפרק שלפנינו עוסק בעיקר בדיני ייבום הקשורים למקרים של שתי אחיות שהיו נשואות לשני אחים. אומרת המשנה, ארבעה אחים, שניים מהם נשואים שתי אחיות ומתו הנשואים את האחיות בלי בנים ונפלו נשותיהן לייבום לפני שני האחים הנותרים. הרי אלו חולצות ולא מתייבמות, שכן כל אחת מהם זקוקה לייבום לשני האחים, ואם כן כל אחת יחות זקוקתו של כל אחד מהם. ואפילו אם כבר קדמו האחים הנותרים וכנסו ייבמו אותן, אינם רשאים לקיימן אלא יוציאו. רב לזר אומר, נחלקו תנאים בעניין הזה. בית שמאי אומרים בדיעבד אם קדמו אחים וכנסו את היבמות יקיימו אותן, ובית הלל אומרים יוציאו. מסכת יבמות פרק ג' משנה ב', המשנה ממשיכה לעסוק במקרה של שתי אחיות הנופלות לפני שני אחים. אומרת המשנה הייתה אחת מהן מן האחיות אסורה על האחד משני אחים הנותרים באיסור ערווה, כגון שהיבמה הייתה חמותו או הם חמותו של המייבם, הרי אותו אח אסור בה ומותר באחותה, שהרי הערווה אינה נופלת לפניו לאיבום ונמצא שאחותה אינה אחות זקוקתו, ואילו השני אסור בשתיהן, שהרי שתיהן זקוקות לו, ואם כן כל אחת מהן היא אחות זקוקתו. ואם הייתה אחת מן האחיות אסורה על אחד מהאחים באיסור מצווה, דהיינו שהייתה אחת מן השניות להריות באיסור קדושה, או שהייתה אסורה לה באיסור לא תעשה, הרי אחותה חולצת ולא מתייבמת, שכן במקרה זה חלה מן התורה זיקת איבום בין היוון לבין היבמה האסורה לו, ואם כן אחותה היא אחות זקוקתו. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, פעמיים כי טוב. תזיין במחשבן תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דף עין תת, במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד, אנחנו נשוב ונשתמע, בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור אמליה וכל מיני דמי איתם מחר, יום רביעי, טוב בחשבן, יוזיין במחשבן תשפ"ד, ונלמד את דף פי, הדף ה-80 במסכת קידושין, ובסיום השיעור נתייצב מרחק שני דפים מסיום מסכת קידושין על פי בית דפיה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מלא דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, תורה מגנה ומצלה, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.